יש שתי מטרות למי שיודעת אותם מדקלם. אחד זה מיטוט החמאס, והשנייה זה החזרת החטופים. ואז שאלו אותו על זה, איך הן מסתדרות אחת עם השנייה? כי כידוע יש, וואי, זה פשוט לא יאומן, בנות באמת, לכו תלמדו תקשורת, סתם לא אמרתי את זה, מוקלט עוד. לא, אני צוחקת, אני כל הזמן אומרת לכו תלמדו חינוך, אבל אולי גם צריך כמה שיעסקו בתקשורת, איפה הדס? כן? יאללה, כיף לך. אבל קיצר, זה פשוט מדהים איך אין עסקה, אין צוות שיושב בקהיר ועושה מסע ומתן, והחדשות מדברות רק על זה. זה כאילו ממש מילים יוצרות מציאות. אין מציאות. אין. ביבי, שבוע שעבר, למה כתבתי לכם שלחו לו הודעות? כי הוא החזיר את צוות המסע ומתן מקהיר, שם עושים מסע ומתן עם החמאס, לארץ, כי הוא אמר, אנחנו לא מוכנים למסע ומתן עם חמאס ברגע שיש דרישות כאלה הזיה. ממש, במילים האלה. והוא החזיר אותם. מה? מה? כן, הם מבקשים משהו אלפי מחבלים, משהו כמו חצי שנה הפסקת אש, משהו פסיכי, כאילו 50 יום הפסקת אש על כל פעימה, משהו באמת, כאילו בוא נקפל את כל מה שעשינו עד עכשיו 4.5 חודשים בעזה, לזרוק את זה לפח ונתחיל מההתחלה, זה בערך. נכון, אז זה בדיוק מה שביבי אמר. לא, כפרה, מה זה מי סמם? בגלל זה מבחינת, לא, צריך להבין את זה. זה מה שכל איך אומרים את זה? נו, יש אנשים כזה של מזרחנים. זה מה שהם כל, וואי, יש לי לפעמים בלקאוט כאלה של מילים. כל מה שכל המזרחנים וקרימינולוגים שעבדו עם סינואר וכאילו עבדו עם כל המנהיגים האלה, הם אומרים, זה, אנחנו, זה ממש אבא של אביגתן אור, הוא ממש כתב על זה משהו, מה זה יפה, שאנחנו גם בני ערובה בידיים שלהם, כי אנחנו ממש משחקים למקום הזה שהם מנסים לעשות לנו עם החטופים. כאילו, זה לא כאילו, זה באמת נורא והיום שיש חטופים. באמת, הנשמה שלי נקרעת, אין לי מילים להגיד אפילו, כאילו מרוב זוועה, אבל הם ממש הם אומרים, אז עכשיו יש לך כאילו, זה מה שצביק אמור כל הזמן אומר, 10 מיליון אזרחים של מדינת ישראל, 134 חטופים, מה יותר חשוב ממה? אז הם כל הזמן עושים לך, לא, ברור שהם חשובים, אז זה בדיוק מה שסמוטריץ' אמר. היה רעיון עם סמוטריץ' ואז הוא אמר, ברור, זה לא שהחטופים זה לא חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. ואז פשוט קטעו אותו, חתכו את זה, ויש, שואלים אותו, אז מה עם החטופים? ושומעים את התשובה, זה לא הדבר הכי חשוב. וזה, אז זה, עושים לו עכשיו, היה פיגוע במעלה, בצומת של מעלה אדומים.
וואי, מי המטומטם שעושה את זה,
שחותך את הדברים האלה? זה לא מטומטם. כן. הוא לא הרג את כולם, הוא רצח אחד ונפצעו שניים. לא, אבל זה בטח שזה קריטי מה הוא אמר. זה ממש קריטי. הוא אמר, הוא לא, הוא אמר, זה לא שהחטופים זה לא חשוב, אבל זה לא... עכשיו, כל ראשי הצבא זה מה שהם אומרים, בסדר?
זה לא
הופכו
פה חלק קריטי.
לא, זה כן את ההמקשר, נכון? זה כן המעמד שמקום שהחטופים זה לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא לא אמר את זה ככה.
בטח שזה לא... לא, אבל זה בדיוק העבודה, זה בדיוק הנקודה, שאם את, עכשיו בואי, בדיוק אחר כך אני יכולה לשלוח לכם את זה אחר כך רעיון, מה זה יוצאים עליו, את לא מבינה, על 2000, כאילו הרגו אותו, הרגו אותו ואת כל, ואותנו חמודות, זה לא רק אותו, את כל ציבור המתנחלים שעומד מאחוריו, משהו קטסטרופה, כאילו מה שהולך. בטח שהוא אומר את זה, ועמית סגל באמת שהשם ישמור אותו, מפעל חיים של בן אדם אחד, הוא בכל מקום, ועכשיו הוא גם יודע להתווכח עם אנשי תקשורת, אז אומרים, והוא נלכנס בהם, לא, ואת לא מבינה אותו נכון, ואני לא מסכים איתך, ואת מוציאה דברים מהקשרם, וזה, לא, גם צריך להבין שכל ראשי הצבא זה מה שהם אומרים, זה שצריך ממש, אי אפשר יהיה לך, כאילו, מיטוט החמאס זה לא יהיה 100% מהחטופים, וכרגע מיטוט החמאס זה יותר חשוב, זה לא רק סמוטריץ' אומר את זה, זאת אומרת, כל המנהיגים הצבאיים של המדינה, זה מה שהם אומרים. מי שבצבא, זה מה שהוא אומר. צריך למוטט את החמאס גם במחיר שלא יחזרו כל החטופים הביתה. וצריך, והוא אמר את זה, זה מאוד כואב. אבל למה אמרתי את כל זה? כי הפסקה הזאת, ההתחלה שלה, וואי, ממש הרגשתי כאילו מה שאנחנו לומדים היום, הרב כותב בשבילנו. כי ואז אתמול למדנו קצת נתיבות שלום לפורים, אבל לא מספיק עשינו את הפאנץ, תליה, נכון? והילד, לא מספיק אמרנו שם על מרדכי היהודי, שזה מידת הביטחון. אז הלוואי ש... נתחבר עכשיו למאמר הדור שהוא גם רלוונטי אלינו, הפסקה אותי קצרה, נלמד אותה מהר ונמשיך לפסקה ג' בטח. אבל ככה רציתי להגיד שגם אני קוראת לכם טוב, שגם כשהידיים רפות והברכיים כושלות, אנחנו צריכים לזכור, אני ממש מרגישה שכל התקופה הזאת היא שמה לנו על לוח ליבנו את נצח ישראל לא ישקר. נקודה. קוראים פה דברים הרבה 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 יותר עמוקים ממה שאנחנו מבינים, וגם אם היינו בטוחים שהנה כל כוח קפלן וכל אחים לנשק יחזרו בתשובה שלמה ויהיו אוהבי תורה ומצוות מיד כשהם יסיימו את המילואים, כנראה זה יהיה קצת סיבוב יותר ארוך, אבל בא לי שנתחזק ביחד. לא סיפרתי לכם את זה כדי להחליש אתכם או אותי, אלא באמת כדי שנדע שהסיבוב הוא כנראה ארוך, ואנחנו באמת צריכות עצבים של ברזל, ואנחנו צריכות להתחזק בעצמנו קודם כל, בלזכור את זה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו אל הגאולה, נקודה. לא משנה מה אומרים בחדשות, לא משנה מה התחזיות, לא משנה כמה ארוך יהיה הבירור, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו אפילו האחדות, שהיא ערך עליון בעם ישראל, היא גם רק כלי. והיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. זה האחדות בעצם שאנחנו מחפשים, אבל היא לא רק אחדות ביני לבין הילד, או ביני לבין שיר, או ביני לבין אנשים אחרים שחושבים קצת אחרת מאיתנו, אלא היא האחדות האמיתית שמגלה את זה שהנשמה שבתוכנו היא הדבר האמיתי. אז מה הרב כותב בפסקה ב', זאת עדיין קצת פסקה באווירת פסקה א', מי שזוכרת. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג והעיניים טועות לתור פה ושם. אולי יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים שיהיה ראוי להעיר ולחמם, ולהעלות על ידו שלהבת אש קודש. נכון? את רוצה דף? בבקשה. לא צריך? אז מי שרוצה יש פה עוד. כן? אמרת לא.
לא,
תתנה. סליחה, לא סמאת, יש פה כמה.
מי
את רוצה? חילק. אז נכון, אתם זוכרות בשבוע שעבר, אני אומרת, בפסקה הקודמת שלמדנו, שציירנו איזה תמונה כזו של הסבא החרדי כזה עם השטריימל והמראה החרדי, של הבן שהוא כבר קצת יותר מודרני, זוכרות התמונות עם הכובע צילינדר והחליפה, ויהיה יהודי בביתך וגרמני בצדך, והבן שהוא ערק אל מעבר לקווים לארצות הברית בגלות הדבויה שם, או שהוא עוד יותר טוב, עלה לארץ ישראל, מה זה עוד יותר טוב? הכי טוב. עלה לארץ ויש לו כובע טמבל ומכנסי חקי ויד אחת אוחזת בכלח ויד אחת אוחזת בנשק וככה זה נראה הפערים האלה. ופה הרב כותב את זה מול הפערים והוא אומר באמת יש איזושהי תחושה כזאת. איזה תחושה התיאורים האלה נותנים לנו? של מה? למה רק אני צריכה לדבר פה? לא הבנתי. כן. מה? דיכאון, נכון. איזשהו רפיון כזה, עצב, ייאוש, נו מה יהיה? מחפשים איזושהי נקודת אור, איזשהו תנחומים, ולא מוצאים. אתם זוכרות מה אמרנו על מאמר הדור, על השם של המאמר הזה? שבעצם הוא לא אומר לנו, הוא לא מתכוון מאמר הדור דור הגאולה. הוא מתכוון להגיד לנו, מאמר הדור זה השבר בין אבות ובנים. בסדר? בין אבות שנושאים את משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' נעלה, את המסורת, את התורה, לבין הבנים שרוצים ללכת ולגלות את העולם, השמיים הם הגבול, תעזבו אותנו בשקט, בסדר? מכל הכובד החיים הזה. אנחנו רוצים לחיות ולהרגיש את הלב הפועם של החיים על כל מה שהם מביאים. וזה, בסדר? הייאוש הזה נמצא ביניהם, בין הבנים, שכל בן הוא בסוף רוצה לחזור הביתה, להתרפק על אמא, לשבת עם אבא ולספר לו מה היה, על איזה כוס קפה. כאילו כל ילד, בן, גם אם הוא בן 40, הוא רוצה את המקום הזה שמקבל אותו ושאוהב אותו. וכל אבא רוצה להסתכל על הבן שלו בגאווה, או הבת שלו בגאווה, ולהגיד, וואו, איזה חיים טובים היא יצרה לעצמה. איך אני גאה ואיך אני שמח בחיבור הזה של הדור הבא, שהוא באמת הולך בדרך הטובה. ושם הבקשה הזאת של ניצות התנחומים שאין. אני חושבת שבדור שלנו, בתקופה שלנו, זה לאו דווקא בין אבא לבן, זה גם הולך הצידה. נכון? כמה אנחנו משתמשים במילה הזאת, אחים, אחים לנשק, האחים שנהרגו לנו שנה שעברה אחד אחרי השני.
מה?
במה? כן, כן, אני חושבת שזה, א', יש המון, כאילו המון דיבור על זה עכשיו, בתקופה שלנו, בלידי, כאילו אנחנו לא מסתכלים רק על בן דורי, אלא בואו. איפה האחים שלנו נמצאים? האחים שלנו מבארי, מניר עוז,
מכל היישובים החילונים האלה בעוטף עזה. לא משנה, כאילו האחים שלנו בדלת ליד, אתם מדברים איתנו? יש לכם בדלת ליד? אין? כולם דוסים. ביישוב ליד. אחותי גרה בשומריה, והיא אמרה לי, כאילו גיסי סיפר לי ממש יפה, הוא חזר מהמילואים, הם עושים שם המועצה האזורית בני שמעון. המועצה, מה זה המועצה? בסוף זה אנשים. הם היישוב הדתי היחיד שיש בכל המועצה הזאת, זה בדרום, מי שמכירה.
שומריה?
זה שומריה, היא לא בלחיש, היא בבני שמעון. לא, היא פשוט לא במועצה של לחיש. היא מאוד קרובה ל... כן, היא במועצה אחרת של בית קמה, כאילו דבירה עליו, זה באמת אזור שהוא ממש, תשמעו, דבירה, זה כאילו של... השומר הצעיר, זה קיבוצים הכל שם של הנוער עובד, לא, יש להם איזה משהו בהמנון שלהם, אני לא זוכרת, אבל להב, כאילו כל המקומות האלה זה ממש ג'ו אלון, זה המרכז, כאילו זה, אין להם קשר. אז הם ממש עושים מפגשים של הם רוצים להיות מועצה לדוגמה בארץ, איך אפשר לחיות יחד, דתיים וחילונים, הם כל יום שלישי מאז שכאילו עכשיו במלחמה נפגשים אנשים מכל מיני יישובים ורוצים לעשות כל מיני פרויקטים של אחדות בין היישובים, זה ממש יפה. אבל זה באמת כאילו המקום הזה שאנחנו רוצים להסתכל מי לידינו. ואני חושבת שדווקא במקום שלנו אולי יש לנו קצת יותר נחמה מהרב קוק, מהתקופה שהוא נמצא בה, כי כשאני מסתכלת ומחפשת ניצוץ תנחומים, הוואטסאפ מלא, הסרטונים, המקום הזה שכאילו כן, יש חיבור, יש אחדות, אנחנו לא הולכים לאיבוד לגמרי. אבל מאומה לא ימצאו, האבות נבלים ונואשים, הבנים מלאים רוגז וקצף, ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. אני חושבת שהמקום הזה שהרב נותן לשפה, אני לא יודעת אם יצא לכם קצת להיפגש בחייכם עם אנשים שהם לא בדיוק בדרך שלכם, אבל המקום הזה של השפה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. פעם איזה מישהי שהיא עובדת עם חילונים, היא מעבירה כזה שיעורים, כמו זהות, רק היא זה כבר לא בשירות לאומי, אבל היא סיפרה משהו מצחיק כזה, שהיה לה שיעור שהיא החליטה לדבר על מידות. כזה הם למדו ביחד פרקי אבות, עם ילדים בתיכון, וכל הזמן היא אמרה, עבודת המידות, עבודת המידות, ואז איזה בחור אחד התפרץ עליה, יא שקרנית, תפסיקי כבר, כמה אני יכול לעבוד על עצמי? אם אני רוצה להיות כזאת טוב, למה אני כל הזמן צריך לשקר לעצמי? אנחנו מבינות עבודת המידות.
קדימה.
איך את מבינה עבודת המידות? להתקדם. מה הוא הבין? מה זה עבודת המידות?
לעבוד
על עצמי, כאילו לשקר לעצמי. אני אומרת, זה ממש, לא מכירה את הביטוי הזה, אני אעבוד עלייך. אבל ככה הוא, זה המילה שהוא מכיר.
אני גם לא חושבת שזה ככה,
אתה
צריך להעביר
בשיטה, אתה לא. כן.
אז אתה
אומר,
לא, זה לא כזה מופך.
נכון.
יכול, יש לך קצרים ודברים, אני אומר, מה,
אני
צריך להילחם במה שאני, זה שקר,
העצמי. נכון, אז עוד יותר, כשהיא השתמשה במילה כזאת, שהיא בכלל לא הייתה בסמנטיקה של הילד הזה, כאילו לנו כשאומרים עבודת המידות, זה ברור לנו שזה קונוטציה חיובית, כאילו. אין קשר, אבל המקום הזה של האיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין, אני חושבת שזה אפילו יותר עמוק, זה לא רק השפה של מה שיוצא לי מהפה, זה של הצורך הנפשי, מה כל אחד מחפש, אדם שהוא דתי, הוא כל כך מחפש, מה זה הדתי, אני לא אוהב את המילה הזאת, אדם מאמין, לא שיש לי משהו רע עם הדת, אבל היא כזאת מצמצמת, אדם שהוא מאמין הוא רק מחפש קשר לריבונו של עולם, הוא לא תופס, גם אם אני חווה לפעמים שהמצוות מצמצמות אותי, אבל ההבנה שלי מה זה ריבונו של עולם היא לא מצמצמת, היא דווקא ההפך, מרחיבה. אבל כשאישה אחרת, נכון, זוכרות סיפורה של שפחה, אתם זוכרות את זה מההפגנות בפסח, אז נכון, כשהיא שומעת מצוות, זה החוויה שלה של צמצום, זאת אומרת, זה לא רק המילים, זה כל הצורך הנפשי, המשמעות שיש לכל מילה, שיש לכל ביטוי, שיש לכל מצווה, זה הופך את זה להיות משהו ממש שהפער לפעמים הוא מרגיש כמו תהום שאי אפשר לגשר עליה, אנחנו בכלל לא נמצאים באותו מקום.
אז מה עושים? בסוף כל אחד מדבר בשפה שונה.
חיים ביחד. צריך להיפגש. צריך להיפגש באמת פחד. זה דבר שמאוד מאוד קשה. אמרתי? כן, מזמן מתחילת המלחמה, כשרבקה רצתה שנעשה פנים אל פנים, זה בא בגלל איך רבקה. אז אני... כן, זה מהדברים שאת העלית. אז יצאתי מפה ואמרתי, וואי, בוא נחפש חיילות להיפגש איתם. מי נעשה פה פנים אל פנים? בדקל? האמת, גם בדקל, תאמינו לי, יש הרבה פנים אל פנים. יש הרבה רחמים שצריך לעלות שם. זה קשה, וואי, אני חושב לפעמים בוכה. כל העובדים של דקל, וואי.
הייתי שומרות במערה.
דלת העם.
הייתי פעם
משהי כאילו מודה מכין, שהיא גם בת שנכנסתי, היא קראה איזה משהו, כאילו מסידור, ואז שעצמי שאומרת בשומעת איזה שיעור של רב.
חמודה.
זה מה
שאני יש. חמודה. אבל...
יש לך דתיות, מה? אני מגיע שאני אמרתי.
היא בטוח יש גם דתיות.
אני גם פגשתי מישהי, דיברנו, אני בעוד...
נו, יש פה מישהי שאחותה היא במגב, מי זאת? אה, לא, היא בוגרת. מישהי משנה שעברה, אחותה היא במגב נקית. אבל בקיצר, אז מה שיצא מהסיפור של רבקה, זה שיצרנו קשר סוף סוף אחרי 2000 שנות גלות עם נעמי גרינברג, קצינת החינוך, ואנחנו נעשה ערב ביחד של החיילות ושלנו. נכון. אז זה ממש מרגש. תבקשי מהרבנית, הרבנית רוצה שזה יהיה ביום שלישי פשוט. זה יהיה ביום שלישי, לא הזה יש בחירות, לא הבא יש טיול, אחריו בית אדר בית. בעזרת השם. מה? בבית אדר בית, בדודה של שירה יפרח מתחתנת, את גם מוזמנת? בגימל. אה? מה? אני לא מחליטה על הדברים האלה, אני מזמינה אותי. תעשו ועדת על עם 40 בנות. מי שלא השתחררה עד עכשיו מהביקורת תהיה בוועדה. זה בונוס. סתם, סתם. זה היה בדיחה. צחקתי, צחקתי. זאת הייתה בדיחה. אבל רגע, רק אני רוצה להגיד לך, איילת. הלוואי שהייתי מביאה. כמו שמימי הולכת בבית, אני נביאה, גם דבורה, רק אנחנו. אמרתי לה, למה? גם חנה. חנה גם. גם משה, גם דוד. דוד היה לו רוח הקודש, סליחה. בטח, אמרתי לה שגם להדסה, לא, להדסה, לאסתר היה רוח הקודש. זה מדרגה אחרת. בטח. אבל זה, כן, אבל זה חזר לה. לא חזר לה, את אומרת? לא יודע, את האמת. כן. יוחד, אני מתרגשת שפורם ימלא, זה ממש החגה אהוב עליי. זה מרגש אותי. לא, רק רציתי להגיד על הפחד, שפחד זה באמת דבר שאתה יכול... א', הוא מאוד מאוד קיומי. זה רגש שהוא כאילו מגן על החיים. ומה שעולה כשיש בורות, וכשאדם מרגיש שמצמצמים לו את החיים, אז הוא ישר נבהל. כאילו, הפחד, אתה לא יכול... זה קשה מאוד לדבר אליו בהיגיון. מה שמדבר אליו זה ברוגע והכלה, ולפגוש את זה שהחיים הם לא כאלה מאיימים. חברה ש... היא לא כאות חברה שלי, הבעלים שלנו חברים, אבל הם סיפרו לנו את זה. הם עברו לגור בקצרים. והיא כזאת חמודה. היא הכינה משלוחי מנות לכל השכנים שהיא לא הכירה בכלל, הם כאילו היו חדשים שם. והיא באה והביאה למשלוח מנות, וכאילו זה וזה פטפטו, ואז בערב פסח האישה הזאת באה אליי עם הציץ. ואז היא אמרה לה, וואי, תודה רבה, איזה חמודה שחשבת עליי. אז היא אמרה לי, לא, את הבאת לי בחג הקודם מתנה, אני מביאה לך בחג הזה. היא לא הבינה את הקונספט שיש דבר כזה משלוח מנות. אבל כאילו את מבינה, בסוף כשיש מפגש עם אנשים בחיים, בסדר? לא רק מפגש של דיבורים או התנצחויות או הסברים, זה גם צריך. הקומה של הדעת בוודאי שהיא צריכה להתפתח, זה השכל. אבל קודם, אני מרגישה שקודם צריך חיים, פשוט חיים, צריך לחיות ביחד, צריך שכשאת נתקעת ואין לך נון אופן לתינוק שלך, אז אני אביא לך את שלי, כשאני נתקעת ואין לי ביצים להוגה, אז את תביא לי משלך. כאילו משהו בחיים, במפגש הפשוט, הוא מנטרל את הפחד. לצערי, אני אומרת את זה על עצמי גם, אני גם גרה כאן, המפגש הפשוט הוא לא מספיק קיים, כאילו צריך עוד, צריך עוד הרבה. זה באמת קשה, כי כמו שאמרנו מקודם, הכל מורכב, אז מה יהיה מיהודה ושומרון, לא יגורו שם אנשים? אם כל הדוסים ילכו לגור מגדרה עד חדרה, לא יודעת, אני לא יודעת, מזל שכל אחד יכול להתחבר להשליחות שלו, אבל בטח שצריך יותר מפגש, פשוט. הלוואי עליי, אולי אני אגשים את חלומי יום אחד ואזכה לגור בעיר ולא בקריית ארבע, אבל... בטח בתל אביב, זה החלום שלי, לא נראה לי הוא יתגשם בקדנציה הקרובה, אבל בפנסיה, כן. ברור שאני חייבת. א', גרתי, אני מכיר את גת, הלו, ב', בעזרת השם. כן. 19 שנה. עכשיו, עוד חודש 19. בעזרת השם. חכי. הכל 19 דווקא?
לא.
אני, אנחנו מאוד מנסים, כל שבוע אנחנו מציעים ליעקב מקום אחר לעבור לגור אליו, בינתיים זה לא.
מה, עברתם בגירוש ראשונית?
התחתנו בשנה של הגירוש.
גם עוצמת ישרית.
מאוד היה עוצמת. היה מאוד מבקיא. יאללה, אתם מכירות את זה שבשבי חברון כל החתונות שלהם הם גדלים וזה, ראיתם את זה? אז בחתונה שלהם, זה כבר לא עושים את זה? אני לא יודעת, הרבה זמן ראיתם את זה. יש להם קטע כזה שהם עושים עם זה. עדיין היה. בחתונה של שקט זה עדיין היה. אז קיצר, הם מביאים מלא דגלים של גבעתי, גולני, כל הזה, זה, זה, רוקדים איתם, שירים וזה. אז בחתונה שלנו הכל היה זה דגלים של גוש קטיף, כי זה ממש היה... זה היה עניין. יאללה. כל אחד מתגדר, יאללה, אנחנו מתחילות פסקה ג' כל אחד מתגדר בצערותיו המיוחדות לו. כל אחד מאשים את חברו ותולה הקולה רק בצווארו. נכון? יש האשמה. האבות אומרים, הבנים לא בסדר. למה הם נוטשים את ריבונו של עולם? הבנים אומרים, האבות לא בסדר. איזה מיושנים. חלס, העולם מתחדש. אתם לא רלוונטיים. צאו מהבונקר. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה. וקל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת. אין דורש ואין מבקש. אז השתבח שמו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לרב קוק, תודה להשם, ב-120 השנים שעברו מאז שכתבת את הפסקה הזאת, חלו כמה תמורות וחלו כמה שינויים. יש הרבה דורשים ויש הרבה מבקשים שרוצים להשיב את הלבבות אלה לאלה. זה עדיין קשה, זה עדיין מורכב, אבל זה כאן, זה קורה, כאילו באמת זה קורה. זה דברים שקורים ואנחנו בעזרת השם נהיה חלק מהם. הרב כותב פה שני פסוקים שהם קצת קשים, טוב? נהפכו ציריי עליי, ואלך מר בחמת רוחי, ויד השם עליי חזקה. אני מאוד אוהבת את זה, נכון? הרבה פסקאות של הרב נגמרות בפסוק. הוא כאילו בוחר איזה פסוק הזה שממצא את מה שהוא רוצה להגיד לנו, את מה שהתובנה המרכזית או התחושה שעולה מהדברים האלה. אז סליחה, זה פסוק קצת קשה. מה זה נהפכו ציריי עליי? מה זה צירים? לא של לידה. יש עוד צירים. לדוגמה של עגלה של דלת, נכון? אתם יודעות, אם היינו פותחים את הדלת, יש שני צ'ופצ'יקים כאלה שמחזיקים את הדלת, וכשפותחים אותם הם פשוט זזים. ומה הרב כותב כשהוא אומר, זה פסוק מדניאל, כשהמפרשים שם מסבירים מה זה נהפכו צירה עליי, זה כואב, טוב? תחשבו שהוא כאילו אומר, לנו בגוף יש גם ציר מרכזי, נכון? קו האמצע, נקראת אותו, עמוד השדרה. אז הוא אומר, מה זה נהפכו צירה עליי? כאילו מישהו הופך לי, בסדר? מסובב לי את כל עמוד השדרה. פריקי כזה, נכון? תחשבו מה קורה לגוף שלנו. אם מישהו היה עושה לנו כזה קרח לעמוד השדרה. אבל מה הרב כותב כשהוא כותב את הפסוק הזה? הוא רוצה לבטא, אני חושבת, את מה שהוא מרגיש ברגעים האלה, כשהוא מסתכל על עם ישראל ככה, מפולג, לא מצליח לדבר אחד עם השני. זה לא רק הידיים רפות, איזשהו רפיון כזה. זה ממש תחושה לפעמים של חוסר אונים, שהכל מתפרק. מכירות את זה? חוויתם את זה פעם כשאתם מסתכלות על מה שקורה בעם ישראל, נכון? מין תחושה כזאת של רק נס יציל אותנו. אולי זה מתאים למשנה שהתחלנו את השיעורים האלה. אין לנו על מי להישען אלא על אמינו שבשמיים. אבל באמת הרב כותב פה, זאת מין איזושהי תחושה כזאת שהחיים נהפכים. משהו לא מסתדר, מישהו צריך להחזיר את המציאות לסדר המקורי שלה. והלך מר בחמת רוחי, ויד השם עליי חזקה, אם זה ניכנס לפסוק, לפסקה הבאה, זה פסוק מיחזקאל, שיחזקאל, כשהוא, אתם יודעות, יחזקאל, איפה הוא ניבא? איפה הוא התנבא? נכון, הוא לא היה כאן. והוא ממש נביא של החורבן. הוא ממש חווה את החורבן. הוא חלק מהגלות. והדברים שהוא צריך להגיד לעם ישראל הם מאוד מאוד קשים. וכשהקדוש ברוך הוא בא ונותן לו את הנבואה, מה התגובה של יחזקאל? תחשבו, מה הייתם מגיבות, חלילה? אם הייתם צריכות להיות בסיטואציה הזאת של ללכת לנבא לעם ישראל חורבן.
בוכים.
בוכים, וגם לא רוצים, נכון? תודה, לא, לא, בעצם, אומנם כל חיי רציתי להיות נביא, אבל אם אפשר נבואה אחרת, אז מישהו אחר שיגיד את זה, אני לא רוצה להגיד דבר כזה. ובאמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא, זה מה שיחזקאל אומר לנו, ורוח נשאתני, ותיקחני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד השם עליי חזקה. שרוח הנביא מצד עצמו, זה המלבים, מפרש לכם של המלבים, יש פירוש על הנח, וואו, משהו, איך אני אתחלק את ציונים לראשונים? מרשים. שרוח הנביא מצד עצמו היה מלא מרורות, כי ראה הרעה עתידה לבוא. רק שיד השם וכוח הנבואה הייתה חזקה עליו לעוררו בכוח הגדול אל השליחות. זאת אומרת, יחזקאל אומר לנו באמת, אני לא רוצה. הוא אומר לריבונו של עולם, אני לא רוצה. אבל כנראה היה, או לא יודעת איזה שיח היה ביניהם, איזה דין ודברים, אבל אולי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל חייב, מישהו צריך להניג את העם גם במצב הזה. הם לא יכולים לצאת אל הגלות ככה, נטושים, כצון, בלי רואה, מי יחזק אותם, מי יאסוף אותם, מי יסעד אותם בתוך המציאות הקשה הזאת של החורבן. אתה חייב ללכת. ורוח הנביא מצד עצמו היה מלא מרורות. והרב אומר לנו, ואנחנו גם יודעים את זה, נכון? מי שקצת מכירה את ההיסטוריה של, של הסיפור חיים של הרב קוק, העולם הרבני מאוד לא קיבל את הרב מצד אחד. העולם הרבני החרדי, היו עליו הרבה ביקורות והרבה פולמוסים. הישיבה המרכזית העולמית, כמה אתם מדמיונות שהיו שם? בוא נאמר שבביקורת לא היה להם אפילו בן אדם אחד שהיה יכול לא להיות, כי 15% זה יותר מאחד. היו 10, בקושי מניין הם היו בהתחלה. כשהם באו, כשהוא היה בא לאנשי המושבות החדשות, זה לא שאמרו לו, יאללה, עלינו החברותה, הוציאו לו צדודיות מהפלחה, וישבו לאכול איתו וקיבלו אותו בכבוד. בכלל לא. היה עליו המון ביקורת מכל הכיוונים. ביקורת מהצד החרדים על זה שהוא נותן לגיטימציה על המופקרים ולחילונים. מצד החילונים ביקורת על תעזוב אותנו ומה זה הכפייה הדתית הזאת. זאת הייתה, באמת הוא היה נמצא במציאות מאוד מאוד מורכבת. היום אנחנו מתענגים על כל הרוח הגדולה שהוא, זה לא רק היום, זה לאט לאט התחיל. אבל בזכות התלמידים שלו, גם הרב הנזיר וגם הרב חרלב וגם הרב צבי יהודה, ולאט לאט זה הדברים האלה הלכו ונשמעו. אבל באותו זמן הרב ממש משתף אותנו, כאן אני חושבת, בתחושה הקשה הזאת, שצריך מנהיגים שיהיו לעם הזה. וזה לא פשוט לאסוף את הקצוות ולאסוף את הפירודים האלה אחרי הגלות, זה באמת היה מאוד מאוד קשה. והרב אומר, ואלך מר בחמת רוחי ויד השם עליי חזקה. אני חושבת שגם לנו יש לפעמים נקודות כאלה שאנחנו יכולות להגיד לעצמנו, יאללה קדימה, גם אם זה קשה לי, גם אם השליחות הזאת שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בדור הזה היא לא פשוטה, יש לנו תפקיד חשוב. עוד משהו להגיד על פסקה ב', פסקה ג', יאו, בא עליי, אני חייבת להשתתף אתכם במאמר הדור. אז טוב, קצת, נתחיל לפחות. תגידו לי איזה תחושה הפסקה הזאת נותנת לכן. טוב, נתחיל לקרוא אותה ואז נשתף. לא נגמור את כל הדף, חלילה. אסור היום, אסור היוני, אל תשתוכחו, לא, צריך לעשות אסור היוני, סליחה. למקליט, זה היה מספיק רחוק. אל תשתוכחו ואל תאמו. יש שמש צדקה זורחת. אף תביא מרפא בכנפיה. תמחה דמעה מעל כל פנים. ורוח ססון תחת רוח כהה תמלא את כל לב. דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. ואנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למען נוכל לצאת לעזרתו. מה, איזה תחושה זה עוד נותן לנו? יש תקווה, יהיה בסדר, כן, ממש. נכון, יש פה ציטוט שכולנו מרבים לצטט על ממאמר הדור, שהוא... מתחילה מסוף המשפט, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. כן, חשבתי שתגידו דורנו הוא דור נפלא, לא? את זה כבר לא אומרים? אוקיי, אני זקנה מדי. אז כן, אז בוא ננסה להבין מה הרב אומר לנו, מה קורה, מה המהפך? איך מתחיל המהפך הזה? מה הוא אומר לעצמו? עם סימן קריאה. מה זה? כן, זוכרות מפסקה א' שאמרנו שהרב כתב לנו שכל המחשבות הקשות הן עוטפות אותו כמו ערפל כזה, כמו איזה ענן שכבר אתה לא מצליח ל... אתם מכירות את זה שאתם מתסרטות לעצמכם, תסריטים דמיוניים שלא היה ולא נברא, כבר זהו, נגמרו החיים. עוד לא, 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 כמו הסיפור הזה על האיש עם הביצים על הראש ואז בסוף הוא משתחווה, מכירות את זה? שהוא משתחווה למלך וכל הביצים... לתשעה, אוקיי. גם טוב. כן, נותן לו איזה צ'ופה רביעו לך. אבל, נכון? מה? אז אחר כך יש לי מולך פה. אבל הרב אומר, די. כל המחשבות המכשילות, הקשות, שיש להן בסיס, זה לא שהרב ממציא אותן מהירח. הוא רואה את המציאות הקשה, אבל הוא אומר, מספיק. ובכוונה זה עם סימן קריאה, חלס. עכשיו צריך לפתוח פתח לעוד דברים. אני חושבת על זה גם במציאות הפרטית שלנו, לא רק שקשורה למלחמה. כמה לפעמים אנחנו אוכלות ומאכילות את עצמנו סרטים ומחשבות ודמיונות וספקולציות ומה יהיה אם ולמה והיא אמרה ככה, על דברים שרגע, שקט, בוא ננסה לעשות איזשהו פתח למשהו אחר, בסדר? לדיבור אחר, למחשבות אחרות, לתסריטים אחרים, לתובנות אחרות, שיכולות גם לתת לי איזשהו מקום לתחושות אחרות, וזה מאוד מאוד משמעותי. אל תשתוכחו ואל תהמו. יש שמש צדקה זורחת. מה אתם אומרות על השמש? נכון, תמיד כשיש כמה ימים של גשם, אני לא יודעת לי זה ככה. וואי, הנשמה שלי כבר, אני מרגישה איך היא הולכת ודועכת. באמת יש במדינות של הקוטב הצפוני, אתם יודעות שיש דבר כזה שנקרא דיכאון חורף. כי מה זה? ולדין, אני חושבת, יש איזשהו חומר בגוף שהוא אחראי על תחושה של שמחה, שהוא לא מתפרק אם אין שמש. באמת, כן. אנחנו לא סתם עצובים כשיש חורף, כאילו, כשזה קודר כזה. זה הורמון, או טרנסמיטור, לא זוכרת, סתכלי. אני חושבת שזה מלנין. אבל אז מה הם עושים? יש להם באמת, יש להם אחוזים יותר גבוהים של דיכאון, הם עושים אמבטיות שמש. כאילו לא באמת מהשמש. עושים אור כזה מיוחד שהוא מדמה אור של השמש.
יש גשם על
מלאכותי. באמת לא ידעתי את זה. אין להם גשם נראה לי בכלל. יורד להם נפט מהשמיים, הם לא צריכים גשם שלא יגזימו. או נפט או גשם. אבל בסדר? השמש, תראו, יש, אני מאוד מאוד אוהבת את הפסוק הזה מספר איוב. אולי יום אחד כשאני אהיה בפנסיה, כשאני אגור בתל אביב, אני גם אלמד את ספר איוב. מי יודע. לי יש מלא. את רוצה, אני אחלק לך. מה? כן. חברות על, לא, אני אלך לפלנטריום, יש שם. מה, ללמוד את ספר איוב?
לא, ראש יהודי כאילו,
לעבור לתל אביב. יש הרבה, היום יש כבר הרבה מגשימי חלומות, זה לא רק בראש יהודי.
כן.
סליחה, אני כבר אמרתי לילדים שלי שלכל אחד יהיה בית גדול, מי שלא רוצה לבוא לנו לתל אביב, הם יערכו אותנו. אני לא אזכיר שם מאיפה יהיה לי כסף לבית שיהיה מספיק לארח את כולם. דירת חדר, אה? שתשמור לנו. רגע, אבל מה רציתי להגיד על איוב? יש פסוק בספר איוב שהוא אומר, מבשרי אחזה אלוקה. נראה לי כבר אמרנו את זה פה. אבל אני רוצה לחזור על זה, כי בסוף אנחנו כל הזמן הרבה מדברות, לא רק כאן בשיעור שלנו, בשיעורים בכללי, על המורכבות הזאת של להיות גוף חומרי עם נשמה אלוקית. והמבשרי אחזה אלוקה זה מין פלא כזה רוחני שהקדוש ברוך הוא נטע פה בעולם, שגם הבשר שלנו יכול לחזות ברוחניות, בסדר? שדרך דברים מאוד מאוד פיזיים, מאוד גשמיים, מאוד חומריים, אנחנו ממש מטפטפים אלינו תובנות רוחניות. שמש זה דבר מאוד פיזי, זה דבר מדהים, שמש. אתם יודעות, זה גוש כזה של הליום ומימן, שכל היום מתפוצץ והופך מהליום למימן, ממימן להליום ככה, והיא בוערת בעוצמה מאוד מאוד חזקה. זה מדהים איך כדור הארץ נמצא במרחק מדויק מדויק מהשמש, כדי שהוא יוכל לא להיות חם מדי ולא להיות קפוא מדי, אלא לאפשר פה חיים נעימים. ומה זה? יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. אתן יודעות, כשהשמש זורחת, לפני שהשמש זורחת, מה יש? כבר נגמרנו השיעור. השאלה אם נתקח עוד דקה להסביר את המשפט הזה, בסדר? טוב, בזבזנו 20, לא בזבזנו, השקענו 20 דקות ו-5 דקות לדבר על הביקורת, אז אני מרשה לעצמי. מה קורה לפני שהשמש זורחת? יש?
חושך.
חושך. בשירו של שלום חנוך, שבטוח הוא מתבסס על ביקת ארבל שהלכו בה רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא וראו את איילת השחר, זה ברור, לא? ברור שזה משם. ראו את איילת השחר שבקע אורה. מה קורה שם ברגעים האלה? שיש חושך, וברגע לפני שאיילת השחר בוקעת. נו, מה שלום חנוך אומר? תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. זה באמת תופעה פיזיקלית. למה זה קורה? כן, אבל זה שיר שלו, מה אני אעשה? זה שיר. תמיד הכי חשוך. אבל זה הוא המציא את השיר הזה. אמרתי, הוא לא אמר את זה ראשון, זה מהגמרא, מהמדרש. כי זה שיר של שלום חנוך, נו, אני מספיק עתיקה כדי לדעת שהוא שר את זה ראשון, מה אני אעשה? היום עשו על זה מלא קברים, אבל הוא התחיל.
כן, זה לא אמר.
לא, זה אמרתי שהוא לקח את זה מהגמרא, אתם רואים, כולם דוסים, אצלנו כולם יצאו דוסים בסוף. אבל רגע, מה קורה? מה קורה פיזיקלי? תקשיבו, זה חשוב להבין את זה, כי זה ממש לחיים שלנו. נכון, כשאת נמצאת בחושך, ואת רוצה לנווט, יצא לכם פעם במחנה סיירים לעשות ניווטי לילה? יש דבר כזה? היה כפור. אבל איך מנווטים בלילה? לפי מה? לפי הירח והכוכבים. למה הכוכבים? אתם יודעים שהכוכבים לא זזים ביום. הם נמצאים באותו מקום. למה אנחנו לא רואים אותם? ברוב הזמן גם את הירח. כי האור של השמש הוא כל כך חזק, שהוא מאפיל על האור של הכוכבים. לא רואים אותם. מה קורה בלילה? השמש שוקעת, יש חושך. פתאום כל האורות הקטנים מתגלים. עכשיו נגיד זה כדור... שנייה. נגיד זה כדור הארץ, טוב? עכשיו יש, את עומדת פה. את על כדור הארץ. כשהייתי ילדה הייתי בטוחה שאנחנו בפנים. לא הבנתי איך לא רואים את המסביב של הכדור. נכון? אז את עומדת על כדור הארץ, ועכשיו את רואה את הכוכבים כי יש חושך. השמש היא נגיד כאן. עכשיו כדור הארץ מסתובב, לא משנה, לצורך העניין אני אזיז את היד. השמש היא כמעט מתחילה לזרוח, היא כבר מתחילה, האור שלה מתחיל להאפיל על האור של הכוכבים. אבל את עוד לא רואה את השמש כי היא עוד לא זרחה. אבל מה קורה ברגע הזה? הכוכבים כבר לא מאירים לך. ואת נמצאת בשיא החושך ברגע שאת לא יודעת פשוט שעוד שנייה מה יקרה? הכדור הארץ עוד טיפה יסתובב ואת כבר תראי את השמש. נכון. מה קורה? בזמן שיש חושך, שהרי נגיד זה כדור הארץ, זאת, יודעת מה נעשה ככה, זאת השמש, זה כדור הארץ, את זה הציפור, טוב? עכשיו, כשאת נמצאת פה, זה לילה, נכון? ואז את רואה את הכוכבים, כי האור של השמש לא מסתיר אותם, כי הוא מאחורי כדור הארץ. ככל שהכדור הארץ מסתובב ועוד שנייה זריחה, השמש היא כבר בזווית שהיא מאפילה על האור של הכוכבים, היא כבר מטשטשת את האור שלהם, הם לא כאלה זורחים, אבל את עוד לא רואה אותה כי היא פה. בסדר? אז ממש הרגע הכי חשוך שאין אור של כוכבים, וגם אין אור של השמש, זה, זה משתלם מאוד שאסטרונומיה זה התחביב שלך, את מבינה? אז זה ממש שנייה לפני, את לא, זוכ... את לא יודעת את זה שעוד שנייה תזרח השמש, אבל הרגע של הכי חושך, זה שהאור של הכוכבים כבר לא מאיר עלייך, זה הרגע שעוד שנייה יהיה אור גדול. וכשהרב כותב לנו את זה פה, הוא מתבסס, על המדרש על זה של הילד השחר שבקע אורה, כך היא גאולתם של ישראל, כמעה כמעה. אבל זהו, כל שהיא הולכת, היא הולכת ורבה. את לא יודעת את זה שהיא הולכת. את פשוט חושבת שאת תקועה עכשיו בתחתית של התהום. בסדר? והרב אומר לך, תדעי, יש שמש צדקה זורחת. היא פשוט תכף תזרח, ואז קורה פלא מופלא. נגיד אם עכשיו הייתה הפסקת חשמל במדרשה בלילה, אתם הייתם מדליקות מלא מלא נרות, נכון שיהיה אור. ואז בשנייה הזאת שהחשמל נדלק, מה קורה לכל האורות הקטנים האלה? לא רלוונטיים, נכון? וזה מה שהרב רוצה להגיד לנו פה. אנחנו בחשכת הגלות ממלאים את החיים שלנו במלא מנורות, במלא פנסים, במלא נרות. תכף תהיה שמש שזורחת, וכל אורות הרחוב האלה, זה לא שהעירייה חוסכת עלינו ולא רוצה להעיר לנו במהלך היום. זה פשוט לא רלוונטי. כשיש שמש צדקה זורחת, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את השמש הרבה הרבה יותר זורחת. זה נקרא אור שבעת הימים, אני לא מבינה בזה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא ראוי לאור העוצמתי הזה, והוא גנז אותו לעתיד לבוא. גם השמש שאנחנו מכירים היום, כאילו השמש זה במובן רוחני, בסדר? נר מצווה ותורה אור, זה במובן הזה של הרוחניות שקיימת בעולם. הקדוש ברוך הוא גנז חלק ממנה לעתיד לבוא, כי הכלים של העולם הזה לא היו יכולים לשאת אותו. וכשהרב אומר לנו, תקשיבו, מה זה הסורה העיוני? רגע, אנחנו פה על מסלול אחד אל הגאולה. זה לא מסלול התרסקות, מה שעובר על עם ישראל. זה ההפך, זה מסלול אל זה שאור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים, ככה כתוב. זה המסלול, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה. אנחנו יודעים, ככה חז"ל הסבירו לנו, שזה לא יהיה קל, שזה יהיה מאוד מאוד מורכב. אפילו יתי ולא אחמיני, נכון? כך רבי יוסף אומר. תודה רבה שיבוא על מישהו אחר, אני אבוא בתחילת המתים, חן חן. כאילו כל חכמנו האחרים אומרים, הוא אומר שהוא מוכן להיות פה. אבל אנחנו נבחרנו לדור הזה, שאנחנו נמצאים פה, ואנחנו אולי, אני לא יודעת, כנראה הרגעים האלה של הכי חשוך לפני עלות השחר הם קצת יותר ארוכים ממה שהשנייה הזאת לפני שהשמש זורחת, אבל כשהרב מזכיר לנו יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, האור הרוחני הזה שאנחנו תכף זוכים לו הוא פה, הוא ממש כפסע מאיתנו. מה זה פסע? כאילו, מה זה פסיעה לעומת הנצח? אז עוד 100 שנה. לא, לא, לא עוד 100 שנה. טוב, לא. עוד 5 דקות. עוד חצי שנה. בסדר, אני מוכרח לחכות בסבלות גם שנה. אבל נכון? הרבנית חנה היא הייתה צדיקה. איפה היא? ברכה שם מאחורי הספרייה. היא הייתה אומרת, אם לא אני, אז הילדים שלי. אם לא הילדים שלי, אז הנכדים שלי. אני גם רוצה. לא כזאת צדיקה. אני גם רוצה להיות פה. אבל... נכון. א', החושך הוא לא חייב, א', אנחנו לצערי עברנו... כן, זהו, אני מקווה שהשואה זה היה החושך. ואנחנו, בסדר, גם הזריחה, את ראית פעם הזריחה? היא לא ישר בום, כאילו, את לא ישר ב-12 בצהריים מזיעה. זה התפתחות כזאת, כאילו, השמש עולה לאט לאט עד שהיא נמצאת ברום השמיים. אבל נכון, אני חושב... נכון, זה מה שרבי חייא ורבי שמעון אומרים. ככה גאול, ככה איך גאולתן של ישראל, כמעה כמעה, כל שהיא הולכת, היא הולכת ורבה. מה הם אומרים לך? זה one way ticket. זהו, עלית למסלול של הגאולה, את רק בדרך אל הגאולה. אין בזה רוורסים. אז אני לא יודעת, תראי, אני לא יודעת. אנחנו כתוב על יעקב אבינו, זהו, ובזה זה יהיה משפט הסיום, בסדר? כתוב על יעקב אבינו שכשהוא שוכב על מיטתו לפני שהוא נפטר, ויחי יעקב, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונעלמה ממנו רוח הקודש. הוא לא, אין. הקדוש ברוך הוא זה סוד סודי בכספת. הוא לא, כל ההיסטוריה של עם ישראל, חזל מנסים להבין מתי זה יקרה, לשאלתך. אנחנו אחרי החושך הגדול, אנחנו לפניו, הטוב, רק טוב צפוי לנו, יש עוד מורכבויות שיהיו לנו. זה סודי אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא גילה לנו. יעקב אבינו אז מנסה לדעת את זה, כדי לתת כוח לנו, לבנים שלו, איך נעבור את זה. את זה אנחנו לא יודעים. אני לא יודעת להגיד אם זה... אני לא יודעת. אנחנו יודעים שאנחנו על המסלול אל הגאולה. אני לא יודעת אם הכי חשוך כבר היה. אני מקווה שכן. מתפללת. נראה לי זה גם תלוי בנו. האור הגדול עכשיו? אני לא יודעת. מה היה? השואה הייתה לפני 75 שנה. זה לא כזה הרבה זמן. 78 שנה. במושגים של נצח, זה לא כל כך הרבה זמן.